קראנו היום השבת פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. חז"ל פירשו, לך לך להנאתך, לטובתך, בשבילך, לך בשבילך, גם לך זה יהיה טוב. פירשנו גם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, כבר אברהם התחיל ללכת, כמו שנאמר בסוף הפרשה הקודמת. אברהם כבר היה בדרכו לארץ כנען, ואז בא אליו דבר השם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, לך לך בדרך שאתה הולך, תמשיך ללכת. וכמו שעמדנו על כך, שכל דבר צריך להתחיל מתערותא דלתתא, אחר כך בא איזה התערותא דלעילא, סייעתא דשמיא, הברכה האלוקית המחזקת את האדם, אבל צריכה להיות ההתערות הראשונה מעצמו של האדם. וכך היה אצל אברהם. אברהם מחפש את בורו, אברהם שואל מי בא לבירה, אברהם מחפש את המקור, ואז מתגלה אליו בעל הבירה ואומר לו, אני הוא בעל הבירה. וניתן לומר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, פירושו לדבר, תלך ותלך ותלך, יהיו מעצורים בדרך, יהיו הפרעות, יהיו עיכובים, אל תעצור, תמשיך בדרך, תתגבר על הכל. אל תראה במעצורים שאתה תפגוש בדרכך כאילו אולי זה סימן שאתה הולך בדרך לא נכונה. לא כן הדבר. לך לך, לך לך, לך ולך ולך, עוד ועוד ועוד, תמשיך בדרך, אל תעצור. ככם יש מעצורים בדרך, ואברהם נתקל בדרכו בכמה וכמה ניסיונות. אברהם מגיע לארץ ישראל, ויראה בארץ, אחר כך מלחמות, ובכל ניסיון וניסיון יכול להיות אדם לפעמים שואל את עצמו, האם זה ניסיון או האם זה סימן? זה סימן שצריך לשנות את הדרך. באתי לארץ והנה ראה בארץ, זה אולי אומר לי שזה לא צריך להיות כאן, אבל יכול להיות שזה ניסיון לבחון את האדם, לבחון את אברהם, עד כמה הוא קשור לארץ ישראל, עד כמה הוא מוכן להקריב כדי להיות בארץ ישראל, כמה קשיים הוא מוכן לסבול. וזה דבר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, תלך ותמשיך ללכת ואל תעצור בדרך. וכל פעם שאתה פוגש איזה קושי, תדע שהקושי הזה הוא ניסיון, והתפקיד של הניסיון הוא להעלות אותך למדרגה עוד יותר גבוהה של דבקות בארץ, של דבקות בריבונו של עולם, אלוקי הארץ. ואברהם הולך ומגיע לארץ ישראל, וכשאברהם מגיע לארץ ישראל הוא מתעלה במדרגה. מקודם כשאברהם היה בחוץ לארץ הוא לא נראה אליו השם, וכשאברהם מגיע לארץ ישראל נראה אליו השם. הוא מגיע על מקום שכם, ויראה אליו אברהם, ויראה השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. מקודם גם לא הייתה הבטחה שהוא מקבל את ארץ ישראל, אבל כשאברהם נכנס לארץ ישראל, הכניסה כבר מזכה אותו בהבטחה, וזרעך אתן את הארץ הזאת. ואברהם קורא בשם השם. אברהם לא בא לבד, את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם עושה נפשות, מגייר גרים. מי שמגייר, מי שמקרב אנשים אל תחת כנפי השכינה, הוא כאילו עשה את הנפש הזאת. זה מה שכתוב, את הנפש אשר עשו בחרן, יצא כאילו נפש חדשה. קודם הייתה נפש רחוקה מהשכינה, עכשיו הנפש התקרבה, זה יצירה חדשה. כאילו הוא ברא אותה, כאילו הוא עשה אותה, את הנפש אשר עשו בחרם. מגיע אברהם לארץ ישראל ומרחיב את עבודתו לקרב את הבריות לאביהם שבשמיים, ויקרא בשם השם. ואברהם מתנשא ויראה בארץ, ואין ברירה אלא לרדת מצרימה. והיא כאשר הקריב לרום מצרימה, הביטוי הקריב הוא מזכיר לנו, הוא פרו הקריב. שם חז"ל, שם יש דורשים מה פירוש הקריב, למה לא קראו קרב, אלא הכוונה הוא פרו הקריב. יש מפרשים חז"ל, הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. מה פרו התקרב עם כל מרכבותיו? ישראל לומדים במצוקה גדולה מאוד, התעוררו כולם לקרוא בשם השם. מה פה הייתה הסיבה שהתורה השתמשה בה גם כן בלשון הזאת, והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, כאשר קרב לבוא מצרימה? אולי אותו העניין שתמיד הוא מתקרב אברהם, וגם כשהוא פוגש מראות והולך להיפגש עם דעות אחרות, דעות זרות, זה מקרב אותו לחשבון נפש פרטי וכללי. הוא מתקרב, עוד כל הזמן הוא מתקרב למירורי האמונה. הוא אומר הנה ידעתי כי אישה יפת מראה את. חז"ל אומרים, מה זה הנה ידעתי? גילוי חדש. אחד הפירושים שבאמת רק עכשיו אברהם רגיש, נפגש ביופייה של אשתו, שמעברו על יד נהר וראה את פניה, שם הנהר ראה את פניה שהשתקפו מתוך המים, והוא אומר, הוא כזאת יפה, זה יש בה, יכול להיות ביין שם מהארץ הזאת של שטופים בזימה. ומאלה ידעתי כי אישה יפת מראית. הרב סעודה, כשהיה מגיע לעניין הזה, היה אומר שגם מרן הרב זצ"ל היה כל כך צנוע, שלפעמים אשתו, אלא היה מזהה את אשתו. אשתו הייתה רוצה לבחון את הרב, מה הוא יגיד, יענה על שאלה לאישה אחרת, וביתו היה מחמיר בכל ספק. אבל כשהיו שבאים שאלות של אנשים אחרים, אז לפי העניין, לפעמים צריך להקל. במקום פסידה, במקום הפסד מרובה, צריך להקל. לעצמו הוא יכול להחמיר, אבל לאחרים לא. והיא הייתה רוצה להתרשם מה הוא יענה. אז הייתה דופקת על הדלת, והוא היה ממשיך שאפשר להיכנס. היא נכנסת קצת משנה את הצורה, את ההליכה שלה, ואולי עם איזה שינוי קטן. שואלת אותו, הוא היה עונה לה, לא ידע שזה דין. ואברהם, והרב זצ"ל, על חוסר אהבת ישראל וחוסר אהבת המשפחה, אבל הכל באופן פנים רוחני, אצילי, מרומם, זך. אברהם האחרון, בדרך של אברהם הראשון, עומד אברהם בניסיון, רק אפשר לחזור לארץ ישראל, הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל, וכשעומדים בניסיון, מתקדמים. אז יש כאן עלייה רוחנית ועלייה גשמית. והיה על אברהם ממצרים, הייתה לו עלייה, הוא עולה, ועולה גם לאברהם כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב. ולאן הוא הולך? וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם עלו בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר היה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. קריאה חדשה נוספת. אפשר לפרש המקום שהיה בראשונה ושם אז קרה, אבל גם עוד פעם קריאה חדשה. ויש לי פה ניסיון, פעם ניסיון בתוך המשפחה, מתיחות, אברהם הולך עם לוט ולא יכלו לשבת יחדיו, עליית מדרגה, אברהם נפרד מלוט, לוט הוא הולך בדרך אחרת, אברהם מתעלה במדרגות הרוחניות, ודווקא זה קורה בארץ ישראל, והמתח גובר בין שתי המשפחות בתוך המשפחה, ונפרדים, נפרדים עליית מדרגה. אז ריבונו של עולם מתגלה אל אברהם, ואחרי ייפרד לוט ממוק, זה קשור בעניין הזה, ואומר שמה עיניך וראה מהמקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כאן הבטחה יותר רחבה, כבר לא המקום אשר אתה עומד, כמו שנאמר בהתחלה, לברכה אתן את הארץ הזאת, לא מוגדר איזה הארץ הזאת, האזור הזה, האזור יותר רחב, כאן ברכה יותר רחבה. יש אומרים שזה היה כאן על יד בטל, על ההר גבוה, ואברהם מכאן רואה את כל ארץ ישראל, הוא אומר לו שמה עיניך צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך יתננה וזרעך עד עולם, ושמתי ברכה יותר רחבה, ושמתי זרעך כעפר הארץ אשר לא יוכל איש למנות את עפר הארץ, כל מתעלה בארץ לאורכה ולרוחבה. מגיעים לניסיון חדש, מלחמות בימי המרפל, היו בימי המרפל מלך שינר וכו', ארבע מלכים את החמישה. חז"ל אומרים לנו שהכוונה שלהם לא הייתה לחמישת וחמשת המלכים, אלא בעצם אל אברהם, שהוא עינו של עולם. ארבע מלכים רוצים להילחם באברהם, הוא מפריע להם בדרכם. ארבע מלכים זה כביכול מייצג את ארבעת הצדדים לעומת המרכז. אברהם הוא יחידו, הוא יחיד בעולם, הוא קורא בשם השם האחד, וארבעה זה מראה על כל הצדדים, על הפיזור. הם אינם רוצים בקריאה הזאת, בקריאת שם השם אחד, והם נלחמים מסביב מסביב כדי להגיע בסופו של דבר כוונתם כנגד אברהם אבינו. אברהם נכנס למלחמה ומנצח במלחמה, ואחרי הניצחון באות הברכות, שוב פעם התקדמות, עוד ניסיון ועוד התקדמות. ואחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שרחה הרבה מאוד. אברהם, חז"ל אומרים שהוא היה ירא, היה לו ניצחון מזהיר, וכשאדם מקבל שכר כל כך גדול, יכול להיות שהפסיד את כל שכרו לעולם הבא. הוא גם היה ירא, אולי הוא ירא לאנשים צדיקים, הוא לא עשה בסדר. הוא גם היה ירא מפני שרואים את אברהם הולך ומנצח את ארבעת המלכים, התאספו כל מלכי האומות העולם כנגדו, שהוא הולך כאן להשתלט על העולם, זה יפריע, וכולם התאספו נגדו, חשש שמא אני צריך עכשיו להיאבק עם כל העולם כולו. בשלושה צדדים היה ירא, היה ירא ממה יעשו הגויים, היה ירא שמא הפסיד שכרו, היה ירא שמא עשה משהו שלא קורה. ועל זה ריבונו של עולם משיב לו, אל תירא אברהם, אל תירא, עשית בסדר גמור, לא פגעת בשום צדיק, הרגת את מי שהיה צריך להרג, פגעת במי שהיה צריך להיפגע, אל תירא אברהם. אתה חושש שמא יתנפלו עליך? אנוכי מגן לך. אתה חושש שמא איבדת את שכרך? שכרך הרבה מאוד. פה אומרת לנו התורה שאברהם מושלם, כל מה שאברהם עושה על דרך השלימות, על דרך התיקון. אברהם השלים את כוחותיו באופן כזה שהכל נעשה בשלימות. לפעמים מצד מסוים אדם צודק, אבל לא ב-100%, מכל הזדים אנוכי מגן לך. וריבונו שלו מבטיח לו שיהיה לו יורש. ויוצא אותו החוצה ויאמר לו, הבט מהשמיים וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. דנים פה הראשונים מה פירוש, מה הכוונה והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. ויחשבה, למי חשב את זה לצדקה? אפשר לפרש והאמין בשם וחשב את זה שהוא בנו של המוסל לצדקה גדולה מאוד, שהוא נותן לו, מבטיח לבן. ואפשר לפרש והאמין בשם, וכשקדוש ברוך הוא את האמונה הזאת החשיב לצדקה, כי כבר אברהם לא היה צעיר, והבטחה על הבן היא הייתה בעצם הבטחה ניסית, ואברהם מאמין. וזה דבר נפלא מאוד. והחשבי הריבונו של עולם את האמונה של אברהם מצדקה. אברהם היה המאמין פה, והאמין בשם. בעצם זה עניינו הגדול, המיוחד, העיקרי של אברהם. אברהם המאמין הגדול. הוא ראש המאמינים. תחילה בראש המאמינים. מקודם גם כן היו, אדם הראשון הכיר את השם, נוח גם כן מכיר את השם. אברהם מגלה מדרגה חדשה. לא המדרגות הקודמות. מדרגה גדולה של אמונה, של דבקות, של קישור בריבונו של עולם, קשר עוצמתי, חזק, כל כך, עד כדי כך שעל בסיס זה אפשר לבנות אומה שלמה לכל הדורות. אומה שלמה מאמינה. הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם. אברהם צור, סלע חזק, בסיס איתן שעליו עומד את כל האומה כולה. הבסיס האיתן הזה הוא האמונה, האמונה של אברהם. אברהם מאמין. ריבונו של עולם מעמיק את ניסיונו, את אמונתו של אברהם על ידי ניסיונות. 10 ניסיונות מתנסה אברהם. הוא מתנסה ועומד בניסיון, הוא מגלה עומק חדש של אמונה, ועוד ניסיון ועוד עומק חדש של אמונה, וכך אברהם הולך ומתעלה 10 דרגות שלימות של כל המדרגות, כל מדרגות האישיות, כל מדרגות האדם, 10 בחינות, בכולם הוא עומד בניסיון. הוא המאמין הגדול. זה השורש כמובן של הכל. אברהם כתוצאה מהאמונה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אברהם הוא אבי, אברהם הוא קשורים לריבונו של עולם, בירה, באהבה, מתוך אמונה, אמונה גדולה, והאמין בשם. זה היה למעלה לכאורה מהאפשרות לקבל את זה כפשוטה של דברים, כי אברהם כבר, כפי שאמרנו, אברהם לא צעיר. הוא אומר, אני אנוכי הולך אביבי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. אין לי לא את הזרע, ואין ביתי יורש אותי. לא יורש חזרי. כי מה שיצא ממך, ואמין בהשם, בערך שביה לו צדקה. אבל שני פסוקים בהמשך, אנחנו רואים, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מרוכזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר, השם אלוקים, במה ידע כי ירשנה? פתאום שאלה, קוראים אמונה גדולה, שריבונו שלם, כפי שפירשנו, מחשיב את זה לצדקה, לאמונה נפלאה, והנה ריבונו שלם ממשיך להבטיח לו גם את הארץ, לא רק את שיהיה לך בנים בהמשך, אלא גם הארץ מובטחת, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים במה אדע כי ירשנה. מה זה יותר קשה לקבל ממה שההבטחה על הבנים? יש מונים את זה כאחד הדברים שבעצם אברהם כאילו לא לגמרי קיבל, מה זה משהו באמונה, כאילו איזה צל על האמונה של אברהם, שהוא אומר במה אדע כי ירשנה. כאן אנחנו למדים את גדולתה של ארץ ישראל. נס יוצא מן הכלל, רבה אישית, אברהם יזכה בדורות, על גבי דורות, יזכה לבנים, לבני בנים, אף הפי שכעת הוא זקן, זה אברהם מקבל, ריבונו של עולם, נשים. אבל ארץ ישראל היא ארץ הקודש. ארץ ישראל היא ארץ השם. ארץ ישראל היא ארץ עליונה. ומה ידע כי כל הדורות המדיחות באמת יזכו הבנים ובני הבנים להמשיך בדרך ולהיות זכאים ולהיות יורשים את הארץ. זה עוד יותר קשה לתפוס שזה אפשרי הדבר הזה, הביטחון הזה, שאכן על כל הדורות ילכו וימשיכו ויזכו בזכות זה בארץ ישראל, הארץ העליונה, הארץ האלוקית, הארץ שהיא המבוא לארץ העליונה באמת, לחיי העולם הבא, שכל מי שמלך בה ובין עולם הבא, ושזה המבוא במה עדה כי ירשנה. והתשובה, ובנה שלם אומר לו, קחה לי עגלה משולשת ואיז משולשת ואיז משולש וטוב וגוזר, כלומר בעצם הרעיון הוא בזכות הקורבנות. וחז"ל שואלים, ומה יהיה כשהבית חרב וכשאין קורבנות? אז בזכות אמירת הקורבנות. מה הזכות, מה המשמעות של הדברים הללו? מסביר המהר"ל בגבורות השם, העובדה שאפשר להקריב קורבן, זה שריבונו של עולם ציווה את ישראל להביא קורבנות לכפר על חטאותיהם, מורה שהחטא בישראל הוא חטא חיצוני, שאפשר לשטוף אותו, שאפשר לנקות אותו, ואפשר לסלק אותו לחלוטין כלא היה. זה לא חטא עצמי, זה לא חטא מהותי. כל כישלון, כל חטא בישראל זה כישלון שטחי, וניתן הזה לתיקון. וזה עניינם של הקורבנות, אחרת לא היה אפשר לצוות על הקורבנות, אם לא יכולים, אם אי אפשר לתקן, אם הדברים הם בשורש, ביסוד, בעצם בעצביות של, של, של החוטא, הוא לא יכול לתקן את הדבר הזה, זה הוא, צריך לבטל אותו, אי אפשר לתקן, לתקן חטאים. אבל ישראל, כל החטאים שלהם הם לא שייכים למהות שלהם. ישראל בתוכם תורים קדושים, נשמה שנתת בתוריי. אפילו הריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, במובן הרוחני שהנשמה שבישראל נשמה אלוקית, נשמה תורה. ואם יש איזה נפילה, הנפילה הזאת היא נפילה חיצונית, יכולה להיות איומה ונורא מבחינה חיצונית, אבל היא לא עצמותית. ועל כן יש תיקון, וזה עניינם של הקורבנות. הקורבנות מתקנים, וגם אמירת הקורבנות, היכולת לומר קורבנות, וזה כן, כאילו יקריב קורבן, זה בעצם מתקן את ישראל ומחזיר אותם לטהרתם, לזיכוכם. ועל כן ראויים הם לארץ ישראל. הארץ אלוקית עליונה במהותה, והעם אלוקי במהותו, והסגולה הזאת היא מושרשת וקבועה בתוכנו מאברהם. אברהם מאבות. אברהם יצחק יעקב. היה מעליו השם, כתוב בהמשך בפרשה הפרשה, חז"ל אומרים לנו ש... ריבונו של עולם עולה מעל כביכול לשון כזו, שנשמיע לנו שהאבות הם מרכבה לשכינה, שהאבות ביטלו את כל המהות שלהם כלפי ריבונו של עולם, וכל ההופעה שלהם בעולם הייתה הופעה של קידוש השם, של גילוי דבר השם, של עשיית רצונו של השם. הידיים משרתות את רצונו של השם מדברך, הרגליים הולכות לשם שמיים, כל הפעולות, כל המחשבות, כל הרגשות, כל האישיות כולה בטלה כלפי אור השם בעולם, וכולה ממולאה באור השם בעולם, כולה כלי להופעת ריבונו של עולם בעולם. מרכבה לשכינה. זה עניין האבות בכלל, ובפרט אברהם אבינו, שהוא היה הראשון לאבות, שהיה יסוד ושורש צור שעליו עומדת כל האומה כולה, לא יכול לכל דורותיה, על יסוד האמונה העליונה העמוקה של אברהם אבינו. והנה, כפי שאמרנו, יש דעה שאומרת שהשאלה הזאת שאברהם שואל, במה ידע כי רשנה, בכל זאת יש כאן איזה גם כלשהו באמונה. חז"ל במסכת נדרים אומרים, מפני מה גלו ישראל למצרים? כמו שנאמר כאן, ויאמר השם לאברהם, ידוע תדע כי לא יהיה זרעך בארץ אליהם, ועבדום ועינו איתם אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו רכוש גדול, וכו' וכו'. למה הגלות הזאת מגזרה, שהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם על גזירת הגלות הזאת? כי זה נראה שאברהם שייך לזה. אומרים חכמים שלושה טעם אחד, ואחת אומרת שהוא אמר במה ידעתי רשנה, משהו פגם באמונה, עונש נורא כדי לתאר את הפגם הזה. ואחרת אומרת מפני שהוא עשה גליה ותלמידי חכמים, כשהוא יצא למלחמה עם ארבעת המלכים הוא לקח תלמידי חכמים מבית המדרש והשתמש איתם ליציאה למלחמה, וזה חוסר אמונה. משהו בעיה. דעה שלישית אומרת שהוא אמר למלך סדום, שמלך סדום אמר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך, ואברהם אמר לו אני לא אקח ממך מחוץ לצרוך נעל. אברהם היה בידו אז לקחת את כל הנפשות ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה, והוא לא עשה את זה, והיה צריך כאן לעשות את זה. שלושה טעמים אמרו חכמים שבגלל זה נגזרה על אבותינו גלות מצרים, בגלל אברהם. אבל אברהם לא אמר שצאב לאנשים וליעקב, הם יודעים ממצרים והם לאנשים שם בגלות. המהר"ל מסביר את הדברים באריכות בגבורות השם, והמהר"ל אומר שדווקא גדלותו של אברהם והאמונה הגדולה שלו, דווקא מאדם כל כך ענק וכל כך גדול, נדרש שתהיה שלימות אבסולוטית, ואפילו חולשה שכחות השערה אצל ענק של אמונה בענקיות כזאת כל פגם כלשהו הוא נורא, הוא אסור שהוא יהיה בכלל. אצל אחרים דברים כאלה זה בכלל לא נחשב עבירה אפילו, זה לא נחשב איזה חולשה כלל בכלל. אבל אברהם אבינו, שהוא עצור, שם צריכה להיות, פה צריכה להיות שלימות מוחלטת. הוא יצלה לשלימות נפלאה, הוא ישרוש לכל המאמינים. ועל כן היה צריך גם את העננה הקטנה הזאת, את הצל הקטן הזה שעל גבי האמונה, לצחצח, לסלק, שלא יהיה. וזה עניינה של גלות מצרים, שאחר כך ישראל יוצאים מתוכה, ויאמינו בהשם משה עבדו, והאמינה, הם יוצאים ומתגברים באמונה גדולה ועצומה, וזה מתקן את הכלשהו הזה. אברהם, שהוא היה כל כך מושלם, לא היה אפשר לתת לו בכלל עונש. אבל בכל זאת גם צריך להבין עוד דבר, שכשיש בשורש, בשורש של, של משהו, יש איזשהו כלשהו של איש לימוד של איזה גם, אחר כך בענפים פתאום ענף שלם לא בסדר. והשורש זה, זה לא מוקם בכלל. אבל כשהכל מתפתח, וגם המשהו הזה, הלא מושלם, הוא מתפתח, אז בהמשכיות, אחרי כמה וכמה התפתחויות, כן? פתאום מתגלה שמשהו לא היה בסדר, וזה צריך תיקון. ריבונו של עולם מבטיח לו פה את התיקון בעצם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ברכוש גדול במובן פיזי, במובן רוחני, בכל המובנים, היציאה ממצרים היא תהיה ליסוד האמונה. זה עניינו של אברהם. אברהם המאמין הגדול. מגיע לשלימות עליונה כזאת, עד שבסוף הפרשה, רבונו של עולם מצווה אותו לתת לזה ביטוי במצווה מעשית של תמימות, תתהלך לפניי ויהיה תמים, מצוות המילה. שכאן אנחנו מגיעים לשיא השלימות, שאברהם מתקדש קדושה עליונה כזאת, לא רק במחשבות, לא רק בצדמים הרוחניים שלו, אלא בגופו. קדושה עליונה, הכל כבר חתום בחותמת של אמונה אלוקית, בחותמת של קדושה, בחותמת של טהרה. זה בעצם זאת הפסגה, הפסגה העליונה. והיא כמובן הכל קשור בארץ ישראל. ככל מה שאברהם מתעלה יותר מבחינה רוחנית, ארץ ישראל יותר מובטחת לו באופן החלטי, עד שכתוב שם בהמשך בסוף הפרשה, וזרעך נתתי, כבר נתן, נתתי את הארץ הזאת. זה נתון ועומד, לא אתן, כבר נתון. יש לנו אמנם כאן בפרשה כזה קצת בעיה, שאנחנו סובלים ממנה עד היום הזה, זה הלידה של ישמעאל. ושכבר חז"ל אמרו שאוי, אוי לנו כשלה מבקשתו של אברהם לו יחיה זה לפניך. אבל זה כנראה חלק מהסדר של המהלך האלוקי של ריבונו של עולם מוביל אותנו בדרך השלימות. וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, לך לך, צריך ללכת למרות העיכובים, ללכת, עצרו אותך, עוד פעם ללכת ועוד פעם ללכת, ומכל הצירה לא הפסד של משהו, אלא מוצאים רווחים, עולים בעוד מדרגה. וגם את המהלך הזה, את החלק הזה אנחנו צריכים לעבור, החלק הזה של ההתמודדות עם הפרי אדם, שזה השם שלו, הוא לא ישתנה. הרב חכמינו זיכרונם לברכה אמרו כאן בפרשה הזאת בזמן מלחמת ארבעת מלכים את החמישה, אמרו אם ראית אומות מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח. שם הייתה התגרות ומזה ניתה ישועה לאברהם אבינו והבטחות חדשות גאולה מסוימת. וכל פעם שיש אם ראית אומות מתגרות זו בזו צפה לרגליו, צפה לישועה. גם אנחנו היום נמצאים במצב הזה של אומות מתגרות זו וזו. אנחנו יודעים כי ההתגרות הזאת כבר נמשכת חודשים רבים, מרחל מכבר יותר משנה. התגרות של בהתחלה התגרות באמריקאים, ועכשיו האמריקאים החזירו בחזרה, הם ממשיכים לעשות את החשבון עם עיראק. לא יודע מה יהיה המשך, לא בזה יסתיים העניין. אומות מתגרות זו בזו, נאבקים, כאן לא נאבקים איזה פרט מסוים, איזה אנשים מסוימים, כמו שהפוליטיקאים רוצים להציג את הדבר הזה, כאילו יש אנשים מסוימים רעים שהם צריכים להיענש ולהכר ולבטל משטר כזה או משטר אחר. זה בעצם בעומק זה מאבק בין שתי השקפות עולם, זה מאבק בין שתי דרכים, שתי אמונות, והתגרות עולמית, כי יש חלק גדול בעולם עם תפיסת עולם מערבית, חלק אחר בעולם עם תפיסת עולם מזרחית מוסלמית, ומתגרים מתגרים זה בזה. אולי זה ביטוי חדש, כבר היה כמה פעמים המאבקים בין שתי הדרכים הללו, שתי האמונות הללו, שתי האמונות המוטעות הללו. אבל מי יודע, אם לא המאבק הזה, הוא בעצם יביא לבירור של ביטול שתיהם כאחד, ושל התגלות אורו של משיח בגאולתנו השלמה האמיתית. כשמתחדדים הדעות, כמו שמבאר הרב בדעות המלחמה, שאומות מתגרות זו בזו, כל הדברים מתבררים, הצדק מתברר, ואז גם מתגלה בתוך ישראל, כיוון שכל האומות כולם קשורים בישראל, אז מתגלה גם הנקודות המקבילות לזה בישראל, ואז מתעלה ישראל למדרגה חדשה, ולכן צפה לרגליו של משיח. וזה מחייב אותנו כמובן לעשות את העבודה שלנו, כדי לגלות את שתי הדרכים נאבקות. ואנחנו השורש של כל האמונה האמיתית, וענייננו דווקא בעת הזאת להגביר חילים לעומק של אמונה, להמשיך את דרכו של אברהם אבינו, להגדיל את עוצמת האמונה, לראות בכל המצבים ובכל המלאכים ובכל הקשרים שאנחנו נפגשים איתם, לראות תמיד כי יד השם מובילה את כל המאורעות, וכל מי דוד רחמן אל היטב אביד, להיות סמוכים ופתוחים שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, מסייע בידינו, מוביל אותנו, ולא לאבד לרגע את הביטחון, את הביטחון, את האמונה ואת השמחה. כי המאמין שמח, המאמין בוטח ושמח, מאמין לריבונו של עולם, יודע שהוא כל מה שהוא עושה הכל לטובה. הוא יודע שריבונו של עולם אוהב את עמו בחירו, את עם ישראל שהוא בחור, בני בחורי ישראל ונבחר. ועל כן כשיש עוצמה של אמונה אז יש כוחות עצומים, יש כוחות לעשות, יודעים שאנחנו נצליח. נתקלים בקושי, לא נבלים, אנחנו מצליחים. נתקלים במעצורים, לא נבלים, מצליחים. זה במצב הכללי, ובהתמודדויות שלנו פה בימים האלה, אנחנו מצליחים, וזה בהתמודדויות בכלל. שנתיים של מאבק, של טרור, ומתגלה כוח העמידה שלנו, כוח האמונה שלנו. ואיפה מתגלה כוח העמידה וכוח האמונה בעיקר? פה, בישע, אצל אנשי האמונה שבאו להתיישב ביהודה ושומרון וחבל עזה, שלא נרתעו ולא ברחו וממשיכים לחיות את חייהם, ואחרים רואים את זה ומקבלים מזה חוזק, מקבלים מזה חוסן. קצינים וחיילים רואים אזרחים נוסעים במכוניות לא ממוגנות ירי, ובלילות ובימים נכנסים ליישובים ורואים שהחיים נמשכים כסדרם, נפגשים בפיגועים ורואים את המשפחות הנפגעות עם איזה אמונה, עם איזה עוצמה, עם איזה ביטחון, עם איזה חוסן. מתכוונים להמשיך בדרך, לא לעזוב, ואנשים שומעים את זה וזה מרים את המורל של כל העם. והציבור הזה, ציבור אנשי ישע, הוא בעצם המנצח של מלחמת הטרור. כי מלחמת הטרור הייתה מלחמה שעניינה היה לפגוע בתחושת הביטחון, לפגוע במורל. הם לא יכלו לכבוש לנו שטחים, הם רצו לזעזע את הביטחון שלנו, ואז אנחנו נתקפל ונוותר ונעשה נסיגה חד צדדית, ונעשה עוד כל מיני מעשים של ייאוש. מטרתם הייתה להרוס את הביטחון, לפגוע במורל. מי היו האנשים ששמרו על המורל הגבוה, שחיזקו את המורל? זה אנשי ישע. אי אפשר להתכחש לזה. הם הובילו את הניצחון במערכה הזאת, הם המנצחים. במקום להתקפל, עלו על הגבעות והתרחבו במחזים, ופה יש שלוש משפחות ופה שש משפחות בועדות. כאשר אנשים מפחדים להסתובב בערים המרכזיות, ברחובות הערים, הם הולכים על גבעות חשופות, על ערים, מקומות חשופים, שאין שם אנשים, אין שם שמירה, אין שם הגנה. הולכים, צריכים לנסוע משם, לחזור לשם, להיות שם בלילות, וזה נתן ביטוי לעוצמת הביטחון, חיזק את המורל, וראה שעם ישראל חזק בדרכו. ונמצא שבעצם מכל המאבק הזה עוד התחשלנו וצברנו כוחות חדשים, כוחות חדשים של בריאות ושל אמונה. בעזרת השם נלך בדרכי אבות. תסתכל, אברהם אבינו עד בעשרה ניסיונות ועמד בהם ועלה מעלה מעלה, ואנחנו הולכים, בני אברהם הולכים בדרכו. גם אנחנו מגיעים לארץ ישראל, גם אנחנו נמצאים בפרשה הזאת, פרשת לך לך, ולך לך, ועוד לך, ועוד לך, ועוד לך, ובעזרת השם, עד שנגיע אל הר המוריה, אל בית אלוקינו, ונזכה לבנותו בקרוב.